كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها أولامي على قلك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها أولامي على قل تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز
اتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لبيان يوتل سات شلوش بي في لبيان هات بيرد اتم يخوليم جام لأكوفت ها اتار شلانو بامتساوت ها انترنت على هكتوفت parstoday.com/hebrew في تخلو لختوفي لينو ديرخ كتوفت كول دافيد ايران @gmail.com في هكتوفت شلانو بإنستغرام Pars Today Hebrew over Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
كان كول دافيد لمأذنين شلوم بهني أنو بتخيمة الشدور شل هيوم شلشي 25 بماي 2021 كأشير نجيش لكم كمو بكل يوم إتا خدشوت وبين خدشوت بنصاف لتخيمة الشبوع شل هيوم شنبتخ با إتا شدور
רגע של אמת מאזינים יקרים, שלום רב לכם. דובר הצבא הישראלי חשף ביום ה-11 למלחמה בעזה כי נעשו שני ניסיונות נוספים לחסל את המנהיג הצבאי של החמאס מוחמד דיף, אבל הניסיונות כשלו. בישראל חשו תסכול וכעס על דובר הצבא שמבחינתם טעה והיה צריך להמשיך את מסע השקר בדבר המיתוס הישראלי שנתניהו דיבר עליו בדבר היכולת להגיע לכל מי שיתנגד לישראל. אז מתברר כי על אף התקיפות הברבריות ביותר והתמיכה והגיבוי האמריקנים המערביים, הישות הישראלית מתקשה להמשיך כאילו לא קרה כלום. כל הישג ישראלי, כמו למשל רצח מוחמד דיף, אין לו כמובן השפעה מבחינת הנחישות של הפלסטינים להמשיך את המאבק הצודק שלהם. אלה הן חוקי ההיסטוריה שהפלסטינים מודעים להן, זאת אומרת שהפלסטינים בטוחים שבסופו של יום הם יביסו את הכובשים ויגרשו אותם בדיוק כמו שהאמריקנים גורשו מווייטנאם והבריטים גורשו מדרום אפריקה. ישראל דאגה להתייחס פומבית למוחמד דיף עם פרוץ המלחמה הזו, מתוך שאיפה לומר במקרה הצלחתה לרצוח אותו כי ידיה מגיעות לכל מקום. אבל מה לעשות כאשר מוחמד דיף ושאר הבכירים לא מפחדים אלא שואפים לנפול חללים? מאזינים יקרים, ההתרחשויות חשפו כמו בכל עת כי הפלסטינים כמו העמים העצמאיים נחושים להיאבק עד הסוף, ואם הישראלים יצליחו לרצוח איש זה או אחר מתוך כוונה לבנות מיתוס ביחס ליכולות שלהם, הרי שאין לזה סיכוי מפני שהפלסטינים כמו בכל פעם מציגים אנשים נאמנים וחזקים יותר. אולי חוגים בישראל מודעים לעובדה הזאת, לכן מקצתם תוהים ביחס למטרת ה התקפות של הפלסטינים בעיר הקודש ורצועת עזה. אבל חוגים נוספים נראים בטוחים ביחס למטרה הזאת. כמו למשל סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן ממרץ, שהאשים את נתניהו בכך שהוא משתמש בצבא ובאזרחים כדי לקדם אינטרסים פוליטיים אישיים שלו. גולן הוסיף, נתניהו מכיר היטב את אירועי מנהרת הכותל בו נהרגו 17 חיילים, וראה איך שרון הצית את כל המרחב בשנת 2000, הוא יודע טוב מאוד שקל להבעיר את עיר הקודש, אפילו לא צריך הוראה מפורשת. הוא רק צריך לרמוז, צריך לעשות משהו, כי אם לא הבית בסכנה. אוכנה מבין את זה ועושה פעולות שמבעירות את עיר הקודש והמרחב כולו, כך אמר יאיר גולן על נתניהו. עד כאן תוכנית השבוע.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. הנשיא חסן רוחני הגדיר את היחסים בין איראן וסין כאסטרטגיים והביע תקווה להגביר את שיתוף הפעולה הדו צדדי והאזורי בין שתי המדינות בכל התחומים. ראש סוכנות הגרעין האיראנית עלי אקבר סאליחה אמר כי איראן ממשיכה להעשיר אורניום ב-60%, והוסיף כי האורניום המועשר ב-60% שברשות איראן מסתכם בשני קילוגרמים. שר החוץ מוחמד ג'וואז זריף נפגש עם נשיא אזרבייג'אן אלייב. הוועדה לבחירות הנשיאות במשרד הפנים הודיעה רשמית על רשימת המועמדים להתמודד בבחירות הנשיאותיות. הישיבה הרביעית של הוועד הקבוע לפלסטינה התקיימה בטהרן, כאשר הוועדה קושרת את איחוד הפרלמנטרי של המדינות האסלאמיות החברות בארגון לשיתוף פעולה אסלאמי. סגן יושב ראש הפרלמנט העיראקי חסן אל-כאבי קרא להחרים את כל המדינות שיש להן קשרים כלכליים עם הישות הישראלית. ברצועת עזה התקיים אירוע לזכר חללי הסבב האחרון של התקבנות הישראלית. ודובר ארגון ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס אומר, אין לנו קשר להנחתת המטוס בבלארוס. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא חסן רוחני הגדיר את היחסים בין איראן וסין כאסטרטגיים והביע תקווה להגביר את שיתוף הפעולה הדו צדדי והאזורי בין שתי המדינות בכל התחומים. כך אמר הנשיא בשיחת טלפון עם נשיא סין, כאשר ציין למעמד האסטרטגי והתפיסה ארוכת הטווח של איראן ביחס להגברת השותפות עם סין המעצמה, תוך קריאה להכיש את יישום ההסכמים בין שתי המדינות. הנשיא חסן רוחני הדגיש נכונות איראן להגביר את שיתוף הפעולה עם סין במערב אסיה, והוסיף שיש להגביר את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומים הכלכליים והמסחריים, ולהקל בתוך כך על עבודת החברות הסיניות באיראן.
ראש סוכנות הגרעין האיראנית עלי אכבר סאליחי אמר כי איראן ממשיכה להעשיר אורניום ב-60%, והוסיף כי האורניום המועשר ב-60% שברשות איראן מסתכם ב2 קילוגרמים, והאורניום המאוחסן בשיעור 20% מסתכם ביותר מ90 קילוגרמים. האורניום המאוחסן בשיעור 5% מסתכם ביותר מ5 טונות. עלי אכבר סאליחי הוסיף כי על פי החלטת הגורמים במדינה, נמשיך לרשום את הפעילות הגרעינית לתקופת חודש ימים, במטרה לתת ארכה והזדמנות לשיחות המתנהלות בוויינה, תוך הדגשה כי הפעילות הגרעינית נמשכת, ועל פי החוק שנחקק במועצת השורה האסלאמית, נייצר בכל שנה 120 קילוגרם אורניום מועשר ב-20%. נגיד הבנק המרכזי עבד אל-נאסר המתי מצפה להמשך הצמיחה הכלכלית, כאשר אמר בכנס מועצת הנהלת ההתאחדות האסייתית ACU, כי שהתקיים בצורה וירטואלית, כי הערכות הראשונות ביחס לצמיחת הכלכלה האיראנית במהלך 9 החודשים הראשונים של השנה הפיננסית שהסתיימה ב-20 במרס 2021, מצביעות על צמיחה של 2.2%, בעוד התוצר המקומי מלבד הכנסות הנפט מסתכם ב-1.9%. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף, שמבקר באזרבייג'אן, נפגש עם הנשיא אילהם עליייב. שני הצדדים האיראני והאזרי הביעו שביעות רצון מתהליך התפתחות הקשרים בין שתי המדינות בשנים האחרונות, והדגישו את הצורך להעמיק אותם עוד יותר. שר החוץ דבר עם הנשיא האזרי על הנושאים הכלכליים שמעניינים את שתי המדינות, בין היתר השתתפות איראן בשיקום האזורים המשוחררים בקרבות האחרונים בין המדינה לבין ארמניה. הם דנו גם על היוזמה לשיתוף פעולה בין 6 מדינות האזור. שר החוץ זריף הביע שמחה ואת השמחה האיראנית משחרור האזורים בקרב האחרון בכניסה לבאקו, כאשר אמר כי אנו שמחים שמדינת אזרבייג'אן שחררה את השטחים שלה. הוועדה לבחירות הנשיאות במשרד הפנים הודיעה רשמית על המועמדים שאושרו או אושרה כשירותם להתמודד בבחירות הנשיאותיות של 1420-21. הוועדה הודיעה על 7 מועמדים שיתמודדו בבחירות האלה: סעיד ג'לילי, מוחסן רזאי, סייד אברהים רئيسي, علي رضا زكاني, بسيد امير حسين قاضي زاده هاشمي, محسن مهر علي زاده, عبد الناصر همتي. وعلى بها حق كان بين هالبخيرات شل هالمؤمدين متخيل من رجع هالخرزه على يد مسراد هبنيم ويستيمي ماما لفنيها هالسبعه. هاي شبه 40 شل هالبعد هكفوا لفلسطين هتكيما بطهران اتمول شني 24 بماي. הוועדה או הוועד קשור לאיחוד הפרלמנטרי של המדינות המוסלמיות החברות בארגון שיתוף הפעולה האסלאמי. הישיבה התקיימה במלון אבין במעמדו של ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף. בישיבה התנהל דיון על התוקפנות האחרונה של ישראל על עיר הקודש והעימות בין 12 הימים בין ישראל לפלסטינים ברצועת עזה. המדינות שהשתתפו בישיבה הן לבנון, מרוקו, פקיסטן, קטר, סוריה, טוניסיה, טורקיה, ירדן, עיראק, קומור, בורקינה פאסו, אלג'יריה, אפגניסטן ופלסטין. סגן יושב ראש הפרלמנט העיראקי חסן אל-כעבי קרא להחרים את המדינות שיש להן קשרים כלכליים עם ישראל. סגן ראש הפרלמנט העיראקי שהשתתף בישיבת החירום של האיחוד הפרלמנטרי למדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה אסלאמי בטהרן, קרא גם לאום לגנות את התוקפנות הישראלית על עיר הקודש, עזה ושאר הערים הפלסטיניות. אל-כעבי הבהיר כי יש ללחוץ על הקהילה הבינלאומית כדי לראות בתקיפות של ישראל על עזה פשע מלחמה, ולסייע לעם הפלסטיני לאור הנזקים שנגרמו לו. הוא קרא גם להעמיד לדין את ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו וחבורת הבושעים שלו. סגן ראש הפרלמנט העיראקי הדגיש את הצורך להגביר את שיתוף הפעולה בין המדינות המוסלמיות להסרת המצור מרצועת עזה ולסייע בשיקום הרצועה. ברצועת עזה התקיים בתוך כך אירוע לזכר חללי הסבב האחרון של התוקפנות הישראלית. באירוע השתתפו מנהיג תנועת ההתקוממות חמאס יחיא סנוואר ודובר הזרוע הצבאית של התנועה אבו עובד, שאמר כי חמאס מילא את הבטחתו של מוחמד דיף. אבו עובד הזהיר את ישראל כי כל צעד שתנקוט יענה בתגובה. הוא שב והתייחס לקשירה בין המצב הביטחוני בעזה לבין חוסר היציבות בעיר הקודש, ואמר, לא נאפשר לישראל לחצות את הקו האדום, עיר הקודש ומסגד אל-אקצא. דובר תנועת ההתקוממות הפלסטינית חמאס פוזי ברהום הכחיש כי כל קשר לתנועה עם אירוע הנחתת המטוס בבלרוס, והוסיף כי חמאס אינה נוקטת מעשים מהסוג הזה. הוא הדגיש כי איננו משתמשים בשיטות כאלה, ויכול להיות שמי שאחראים להן הם גורמים חשודים המבקשים להכביש את חמאס ולפגוע באהדה של העולם לעם הפלסטיני ולהתקוממות הלגיטימית שלו. ולעניין הישראלי, כאשר מפלגות יש עתיד בישראל ביתנו הסכימו במהלך לילה שעבר על כלל הסעיפים בהסכם הקואליציוני במסע ומתן להקמת הממשלה. שתי המפלגות סיכמו כי אביגדור ליברמן יקבל את תיק האוצר. בנוסף לכך, הוסכם כי יהיה יושב ראש ועדת הכספים או שני שרים נוספים שיקללו את משרד פיתוח הנגב והגליל. כמו כן, במסגרת המסע ומתן המפלגות הגיעו להסכמה על קווי יסוד של הממשלה, כמו גם על חוק פרויקטים לאומיים באחד ממנועי הצמיחה המתוכננים למשק הישראלי, על פי ההודעה משותפת מטעם שתי המפלגות. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אמר בישיבת הסיעה שלו כי הסיכויים להקמת ממשלה לא גבוהים, אך כל עוד יש סיכוי ולו קטן ביותר, אנחנו נהפוך כל אבן כדי להקים ממשלה. עוד אמר לפיד כי לא דבר עם יושב ראש ימין נפתלי בנט בימים האחרונים, ושמטבע הדברים המגעים יימשכו עד הרגע האחרון. אם זה יצליח טוב, לא יצליח, נלך לבחירות. מפלגת העבודה ויש עתיד הוציאו הודעה משותפת לאחר פגישת צוותי המסע ומתן להקמת הממשלה. בהודעה נמסר כי חלה התקדמות משמעותית במסע ומתן והושגו הסכמות בחלק גדול מהנושאים. הצדדים ימשיכו בשיחות בקרוב במטרה להגיע לסיכומים להקמת ממשלה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. הנה הפרשנות שלנו להיום שלישי. פרשנים ישראלים רבים מאמינים שהסבב האחרון של האימות מול עזה היה הטקטיקה האחרונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון לשבש על מאמצי גוש השינוי בראשות יאיר לפיד להרכיב ממשלה. אמנם הוא הצליח חלקית והספיק לנתנד את נפתלי בנט או לנתק אותו מלפיד, אבל התחברות בנט לליכוד לא התממשה. מצד אחר, יאיר לפיד בהשתתפות אביגדור ליברמן הצליח להגיע להבנה בדבר הרכבת הממשלה. בהשוואה בין אביגדור ליברמן ונפתלי בנט, ברור שליברמן הוא עמיד יותר בעמדותיו נגד נתניהו. אפשר לנחש שמבחינת יאיר לפיד, אם הם יצליחו להרכיב ממשלה, זה יהיה עדיף על השותפות עם בנט המזגזג. לפי התקשורת הישראלית, המפלגות של אביגדור ליברמן ויאיר לפיד הודיעו כי הגיעו להסכמות לקראת חתימה על הסכם קואליציוני, ונציגיהן הגיעו להסכמות בכל הסעיפים לקראת השגת ההסכם, כולל הסכמות בנושאי דת ומדינה. כמו כן, במסגרת ההסכמות על חלוקת המשרדים, אביגדור ליברמן ישמש כשר האוצר, כאשר המפלגה תקבל לידיה גם את רשות ועדת הכספים ושני תפקידי שר נוספים, שיכללו את משרד פיתוח הנגב והגליל. יאיר לפיד עמד במילתו וממשיך את המגעים להרכבת הממשלה, ובנוסף לליברמן הוא מדבר עם מפלגות אחרות. בתוך כך, חבר כנסת ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, אמר כי גם אנחנו מתקדמים. אני מקווה שנוכל ממש בקרוב לסכם ואפילו לחתום. מה שחשוב זה להתקדם לקראת ממשלה ולהחליף את נתניהו, אמר חבר כנסת ניצן הורוביץ. מצד אחר, כדי לברר את ההחלטה הסופית של בנט ומידת עמידתו על העקרונות שלו, יושב ראש יש עתיד פנה למנהיגי ימינה ותקווה חדשה ואיים כי אם לא יצטרפו לממשלה בראשותו, גוש השינוי יקדם הצעת החוק לפיזור הכנסת. בהתחשב לאימות האחרון שהוביל נתניהו בעזה והשמדת התשתיות שם, במקרה פיזור הכנסת וקיום בחירות חמישיות, לא מן הנמנע שנתניהו ישיג מנדטים יותר מהבחירות האחרונות, ולא יזדקק אז לבנט ולסער. לכן יאיר לפיד מאמין שעל בנט וסער לשקול ברצינות ולא להפסיד את ההזדמנות הנוכחית. יש לשים לב שהניסיונות לפזר את הכנסת כבר התחילו. הצעת חוק הוגשה על ידי חבר הכנסת עיסאווי פריג' ממפלגת מרץ, תוך תאום עם יאיר לפיד. גדעון סער מצידו חזר על הבטחת הבחירות שלו והודיע כי לא ייכנס לממשלה בראשות בנימין נתניהו. הוא הבהיר כי ישראל לא זקוקה לעוד שנים של ממשלה כזו. כך מסתמן שטקטיקה של נתניהו להשתמש במלחמה ובפחד כדי לשבש על ניסיונות לפיד להרכיב ממשלה נכשלה, ולפיד ממשיך את דרכו כאילו לא הייתה מלחמה, ואפילו יש סימנים שהוא מתקרב לממשלת שינוי.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, לפני סיום, גם בחדשות של היום, יושב ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי אמרה בפתח הישיבה של סיעתה כי היא ממשיכה לעשות כל מאמץ להקים ממשלת שינוי בכל הרכב שיהיה ניתן לעלות על הדעת, אלה שנחשבים בגוש השינוי ואלה שנחשבים מחוץ לגוש השינויים. גם יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער הצהיר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה בראשות נתניהו. לדבריו, בהודעת הליכוד נאמר גם כלבנו כי הגיע הזמן שנודיע בבירור שנצטרך רק לממשלה בראשות נתניהו. אז הנה אני משיב ואומר בבירור לא נצטרף לממשלה כזה. חברת הכנסת תמר זנדברג ממרץ קראה לנפתלי בנט ולגדעון סער לחזור לשולחן המסע ומתן, ואמרה כי במפלגתה סומכים על לביד שחדש את המסע ומתן, ולמרות השוני בין המפלגות בגוש, היא מאמינה שרוב האזרחים מימין, מרכז ומשמאל מעוניינים בהחלפת הממשלה ואווירת הרעל והגועל של השנים האחרונות. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידון ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.